הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק הרביעי מהלכות נזירות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על תחילת הנזירות וסיומה. בתחילת הפרק הוא מדבר על זמן סיום הנזירות, לאחר מכן על מועדי ההתחלה והסיום, במספר נזירויות שקיבל על עצמו המשולבות יחד. דינה אומר הריני נזיר יום אחד לפני מיטתי, והאומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא בו. דינה נזיר שלא גילח לסיום נזירותו. דין אדם שנהג היתר שתיית יין בימי נזירותו, שחייב מדרבנן להשלים את ימי נזירותו, והרמב״ם מסיים בדיני הפרת הנזירות של הבעל האישה. פותח הרמב״ם בהלכה א', האומר הריני נזיר, שסתם נזירותי ל-30 יום, הרי זה מגלח את תגלחת התארה, שכל נזיר שסיים לקיים את נזירותו בתארה צריך לגלח את שערו, הרי לאחר שסיים את נזירותו ביום ה-30, הוא מגלח את שערו למחרת ביום ה-31, ובדיעבד, אם גילח ביום ה-30, יסה ידי חובתו, במקצת היום ככולו, ומכיוון שקיים את נזירותו במקצת יום ה-30, הרי הוא יסה ידי חובת נזירותו. ומכל מקום לכתחילה לא יגלח אלא ביום ה-31, מכיוון שלכתחילה צריך הוא לקיים 30 ימי נזירות שלמים. ואם אמר, ריני נזיר 30 יום, אינו מגלח אלא ביום אחד ו-30, דבאים גילח ביום ה-30, אף בדיעבד לא יסה ידי חובת נזירותו. דמכיוון שאף נזירות סתם היא ל-30 יום, הרי אנו אומרים שמה שפירש שנזירותו היא ל-30 יום, היא כדי לומר שמקבל על עצמו 30 יום שלמים, ומכיוון שכך הוא איננו יכול לגלח כלל ביום ה-30, אף לא בדיעבד. הלכה ב', מי שנזר שתי נזירויות, שכל אחת מהם היא של 30 יום, הרי הוא מגלח את שערו בסיום הנזירות הראשונה ביום 1 ו-30, והוא מגלח את שערו בסיום הנזירות השנייה ביום 1 ו-60, משום שתכף לאחר שמגלח ביום ה-31, מתחילה נזירותו השנייה, ולפיכך נזירותו השנייה מסתיימת ביום ה-60, והיום ה-31 של נזירותו השנייה, שבו הוא צריך לגלח עליה, הוא היום ה-61. ואם גילח את הראשונה ביום ה-30, שנתבהר שבדיעבד הוא יוצא ידי חובתו, אזי מגלח את השנייה ביום ה-60, ובדיעבד אם גילח ביום ה-59 יצא ידי חובתו. וזאת מפני שכאשר הוא גילח ביום ה-30, הרי יום ה-30 עולה לו אף למניין הנזירות השנייה, דלאחר שהוא גילח בו, הרי בדיעבד הוא מסיים כבר את הנזירות הראשונה מכיוון שמקצת היום ככולו, ותכף לאחר התגלחת מתחילה נזירותו השנייה, ואם כן היום ה-30 הוא היום הראשון של נזירותו השנייה, והיום ה-30 של נזירותו השנייה הוא היום ה-59, ולפיכך זמן התגלחת של נזירותו השנייה לכתחילה הוא ביום ה-60, ובדיעבד אף ביום ה-59 הוא יוצא ידי חובתו. הלכה ג', האומר הריני נזיר, שקיבל עליו נזירות בסתם ללא תנאי, ואחר כך קיבל עליו התחייבות נוספת להיות נזיר כשיהיה לי בן, כשיוולד לו בן, והתחיל לקיים את הנזירות הראשונה שלו, ואחר כך בתוך ימי הנזירות נולד לו בן, הרי אינו צריך להפסיק את נזירותו הראשונה, ולהתחיל את נזירותו השנייה תכף כשנולד לו הבן, אלא הוא משלים תחילה את הנזירות שלו שאיננה תלויה בבנו, ואחר כך מונה את של בנו. דהיינו לאחר שהוא מסיים את נזירותו הראשונה ומגלח ומביא את קורבנותיו, הוא מונה את הנזירות השנייה שהתחייב בה בשל לידת בנו. אבל אם אמר תחילה הריני נזיר כשיהיה לי בן, ואחר כך אמר הריני נזיר למשך כך וכך יום, שזוהי נזירות נוספת בסתם ללא קשר ללידה, והתחיל בנזירות שלו, שזוהי הנזירות השנייה שאיננה תלויה בלידת הבן. ואחר כך במהלך ימי נזירותו נולד לו בן, הרי זה פוסק את הנזירות שלו, את הנזירות השנייה שהתחייב בה ללא קשר ללידת בנו, שהוא צריך להפסיק באמצע ימי הנזירות השנייה שהתחייב בה ללא קשר ללידת בנו, ומונה תכף לאחר לידת בנו את הנזירות הראשונה שהתחייב בה בהקשר של לידת בנו, ואחר כך חוזר ומשלים את ימי הנזירות שלו, הנזירות השנייה שהתחייב בה ללא קשר ללידת בנו. ומכיוון שקיבל עליו תחילה את הנזירות של בנו, הרי כבר נתחייב בה קודם שנתחייב בנזירות שלו, ולפיכך הרי הוא זקוק למנותה מיד כשיוולד בנו. וכשישלים למנות את הנזירות של בנו, יגלח ויביא את קורבנותיו, ואחר כך ישלים את הנזירות שלו. והרי שתיהן כנזירות אחת, שימי הנזירות שלו שהוא מנה תחילה, וימי הנזירות של בנו נחשבים לנזירות אחת. לפי שנזירותו תפלה לנזירות בנו, שהרי נזירותו נדחית מפניה, והרי לא גילח ביניהם. ולפיכך, אם נטמע למת בתוך ימי הנזירות של בנו, שהדין הוא שכאשר הנזיר נטמע למת, הרי נסתרים כל ימי הנזירות שהוא מנה כבר, ולאחר שיתר, הוא צריך למנות מחדש את נזירותו מתחילתה, הרי במקרה זה, מכיוון שנזירותו של בנו, וימי הנזירות שלו שהוא מנה תחילה נחשבים לנזירות אחת, הרי באם הוא נטמע למת בימי נזירות בנו, הרי זה סותר את הכל. הן את ימי הנזירות של בנו שהוא מנה כבר, והן את ימי הנזירות שלו שהוא מנה תחילה. ואם נטמע למת רק אחר הנזירות של בנו, כאשר כבר התחיל להשלים את ימי נזירותו, לאחר שסיים את נזירות בנו, הרי אינו סותר אלא עד נזירות בנו, שהוא סותר רק את הימים של נזירותו, שהחל בהם לאחר שסיים את נזירות בנו, אכן הוא סותר את נזירות בנו, ואף לא את נזירותו, דמאחר שגילח לאחר סיום נזירות בנו, הרי התגלחת מחלקת ביניהם. ואתה חוזר הרמב״ם לבאר, ובכמה ימים הוא משלים את הנזירות שלו, שכאשר הוא לא נטמע בזמן הנזירות של בנו. דבאם הוא נטמע בזמן נזירות בנו, הרי נסתרו לגמרי הימים שהוא ספר תחילה לנזירותו, והוא צריך למנות את כל נזירותו מחדש. אך כאשר הוא לא נטמע בזמן נזירות בנו, שאז עולים לו הימים שמנה תחילה לנזירותו, ולאחר שהוא מונה את ימי נזירות בנו, הוא צריך לחזור ולהשלים את ימי נזירותו, ובכמה ימים הוא משלים אותם. הרי אם נשאר מנזירותו כשנולד הבן 30 ימים או יותר, הרי זה מונה את נזירות בנו, שהוא צריך למנות אותה תכף כשנולד בנו, הוא משלים לאחר מכן את הימים שנשארו מימי נזירותו שלא הספיק למנותם עד שנולד בנו. ואם נשארו מימי נזירותו פחות מ-30 יום כאשר נולד בנו, הרי זה מונה 30 יום שלמים אחר נזירות בנו. וזאת משום שאין בין תגלחת לתגלחת פחות מ-30 יום, שהרי תגלחת הנזיר, ולאחר שמקיים את הכתוב, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, ואין גידול פרע פחות מ-30 יום, ולפיכך תגלחת נזיר שייכת רק לאחר שגדל שערו במשך 30 יום לאחר התגלחת הקודמת, ומכיוון שלאחר שמנה את נזירות בנו הוא גילח את שערו, הרי אף אם לא נותרו לו להשלים מנזירותו 30 יום, אלא פחות מכך, מכל מקום הוא צריך למנות 30 יום לנזירותו לאחר התגלחת על נזירות בנו, ורק לאחר מכן לגלח לנזירותו. ובהלכה הבאה מבאר ומפרט הרמב״ם את הדברים. הלכה ד' כיצד האומר הרי אני נזיר כשיהיה לי בן, שהנזירות הראשונה שקיבל על עצמו היא כאשר יוולד לו בן, ולאחר מכן אמר הרי אני נזיר למשך 100 יום, שהנזירות השנייה שקיבל על עצמו היא נזירות בסתם שאינה קשורה ללידת הבן, והתחיל לנהוג בנזירות שלו שקיבל על עצמו סתם, שזוהי הנזירות השנייה מכיוון שעדיין לא נולד לו הבן, ולאחר מכן נולד לו בן, שהוא צריך להפסיק מנזירותו ולמנות תחילה את נזירות בנו מכיוון שזוהי הנזירות הראשונה, ולפיכך הוא מתחייב בה תכף כאשר נולד לו הבן. הרי אם נשאר מן הימים שנדר לנזירותו 30 יום או יתר מכן כאשר נולד הבן, לא יפסיד כלום מימי הנזירות שלו, שהרי כאשר נולד הבן הוא פוסק מלמנות את ימי הנזירות שלו ומתחיל ומונה את הנזירות של בנו, ובתום ימי נזירותו של בנו הוא מגלח את שיער ראשו ומביא את קורבנותיו, ולאחר מכן הוא שב ומשלים את ה-30 יום או יתר שנשארו מנזירותו שלו, ובסיום הימים הללו הוא מגלח ומביא את קורבנותיו לנזירותו. אך אם נשאר מן 100 הימים שהתחייב בהם לנזירותו פחות מ-30 יום כאשר נולד בנו, הרי זה סותר מהימים שמנה תחילה לנזירותו עד ל-70 יום מימי נזירותו, שכך נשארים לו עוד 30 יום למנות לאחר נזירותו של בנו כדי להשלים את 100 ימי נזירותו. וכפי שמבאר הרמב״ם בהלכה ה', כיצד נולד הבן ביום ה-80 של ימי נזירותו שלו שהוא מנה תחילה, מונה תכף לאחר לידת הבן את הנזירות של בנו, ומשלים את הנזירות של בנו, הוא מגלח עליה ומביא את קורבנותיו, הוא מתחיל למנות מאחר התגלחת של נזירות בנו 30 יום להשלמת ימי נזירותו שלו, כאמור משום שאין בין תגלחת לתגלחת פחות מ-30 יום, ונמצא מפסיד מ-80 הימים שמנה לנזירותו קודם לידת הולד, 10 ימים שהם מיום ה-70 שמנה תחילה לנזירותו עד להולדת הולד. וכן כל כיוצא בזה, שאם נולד בנו ביום ה-90, הרי הוא מפסיד 20 יום מימי נזירותו שמנה תחילה, וכן לפי מספר הימים שנולד בנו, באם נולד לאחר שמנה תחילה יותר מ-70 יום לימי נזירותו. על החווה, ואומר הרי אני נזיר, ונזירותי תתחיל רק לאחר 20 יום מעכשיו, שלאחר 20 יום צריכה להתחיל נזירות זו למשך 30 יום, משום שזו היא סתם נזירות, ולאחר כך חזר ואמר, הרי אני נזיר נזירות נוספת, מעתה למשך 100 יום, הרי זה מונה תחילה 20 יום בשביל נזירותו השנייה, שהרי עדיין לא הגיע הזמנה של הנזירות הראשונה, שמתחיל רק לאחר 20 יום, ולאחר שמנה 20 יום לנזירותו השנייה, הוא פוסק, שהרי אז מגיע הזמנה של נזירותו הראשונה, ומתחיל למנות 30 יום, שהיא הנזירות שנדר תחילה, שזמנה מגיע עתה לאחר 20 יום, ואחר ה-30 יום שבהם הוא מסיים למנות את נזירותו הראשונה, מגלח תגלחת טהרה, ומביא את קורבנותיו, ושוב חוזר ומונה 80 יום, כדי להשלים את 100 ימי נזירות של נזירותו השנייה שנדר בסוף, שהוא כבר מנה מהם 20 יום תחילה, ונותרו לו עוד 80 יום כדי להשלים ל-100. ואז הוא מגלח את שיער ראשו ומביא את קורבנותיו לנזירותו השנייה שהיא של 100 יום. הלכה זין, אבל אם אמר תחילה הרי אני נזיר ונזירות זאת תתחיל רק לאחר 20 יום, שהיא סתם נזירות שצריך למנות לה 30 יום, ואחר כך הוסיף ואמר הרי אני נזיר נזירות נוספת שמתחילה מעתה, שבשונה מהאופן המבואר בהלכה הקודמת שנזירותו השנייה היא ל-100 יום, הרי באופן המבואר בהלכה זו, אף את נזירותו השנייה הוא נזר בסתם, וגם מי רק ל-30 יום, הרי זה מונה תחילה 30 יום מלאים לנזירותו השנייה, שאינו מפסיק לאחר 20 יום כדי למנות את נזירותו הראשונה, אלא משלים תחילה את מלוא 30 הימים של נזירותו השנייה, ומגלח תגלחת טהרה, ומביא את קורבנותיו, ושוב חוזר ומונה 30 יום אחרים לנזירותו הראשונה, שהיא הנזירות שנדר שתתחיל רק לאחר 20 יום. והטעם שבמקרה זה, בשונה מהמקרה המבואר בהלכה הקודמת, הוא איננו פוסק מנזירותו השנייה לאחר שעברו 20 יום כדי למנות את נזירותו הראשונה, ומשום שאם תאמר מונה 20 לנזירות השנייה, ואז פוסק ומונה 30 יום לנזירות הראשונה ומגלח תגלחת טהרה, הרי נשארו מימי הנזירות שהתחיל בתחילה 10 יום בלבד, שהרי כל הנזירות היא 30 יום והוא כבר מנה ממנה 20, והרי אין בין תגלחת טהרה לתגלחת טהרה שלאחריה לעולם פחות מ-30 יום. כאמור שבפחות מ-30 יום אין מספיק גידול שיער כדי לקיים את מצווה תגלחת הנזיר, והוא יהיה חייב למנות עתה לנזירותו השנייה לאחר שסיים את נזירותו הראשונה את כל 30 היום שלה, ואם כן 20 יום שמנה תחילה לנזירותו השנייה יהיו לחינם. ובמצב כזה אין אנו אומרים לו להפסיק את נזירותו השנייה לאחר 20 יום, שכל 20 הימים שמנה יהיו לבטלה, אלא מאפשרים לו להשלים תחילה את נזירותו השנייה במשך 30 יום, ולגלח עליה, ורק לאחר מכן להתחיל את נזירותו הראשונה, אף שהייתה אמורה להתחיל כבר לאחר 20 יום. הלכה חית, אמר הרי אני נזיר לאחר 20 יום, שמתחייב בסתם נזירות שזמנה הוא 30 יום, וזמנה של נזירות זו יתחיל רק לאחר 20 יום מעת שנדר, ולאחר מכן חזר ואמר הרי אני נזיר עולם מעתה, שהוא מקבל על עצמו נזירות נוספת, שהיא נזירות עולם שמתחילה כבר משעת הנדר, הרי הוא מתחיל תכף מעתה את נזירות העולם שלו, ולא חלה עליו כלל נזירות ה-30 יום שנדר בראשונה. דכיוון שחלה עליו כבר נזירות העולם, שוב אין לה הפסק. ואין זה דומה לאופן שנזירותו השנייה היא של 100 יום, שאז לאחר 20 יום שמנה לנזירותו השנייה, בהגיע הזמן הנזירות הראשונה, הרי הוא פוסק מנזירותו השנייה, הוא מונה את נזירותו הראשונה, ורק לאחר מכן משלים את נזירותו השנייה שהיא של 100 ימים. הרי זהו מכיוון שנזירות של 100 ימים אפשר להשלימה, שהוא יכול להשלים אחר כך עוד 80 יום. אך נזירות עולם אי אפשר להשלימה באם יפסיק בה, שהרי בכל יום ויום זמנה הוא, ולפיכך מכיוון שהוא כבר החל בנזירות העולם שלו, שוב אין לה הפסק. הלכה תת, וכן אם אמר הריני נזיר שמשון לאחר 20 יום, שהוא מקבל על עצמו שלאחר 20 יום תחול עליו נזירות כשמשון הגיבור, שהיא נזירות לעולם שבה הוא אסור רק לשתות יין ולגלח את שיער ראשו, ומותר להתאמה למת, ולאחר מכן חזר ואמר הריני נזיר מעתה, שהוא קיבל על עצמו נזירות נוספת, שהיא נזירות רגילה, שמכיוון שנדר בסתם, הרי זמנה הוא 30 יום, הרי זה מונה תחילה 20 יום לנזירות השנייה שמתחילה מעתה, ולאחר 20 יום הוא מתחיל בנזירות שמשון שקיבל עליו תחילה, ושוב אינו מגלח לנזירות זו שנדר באחרונה, מכיוון שלאחר 20 יום הוא מתחיל בנזירותו הראשונה שהיא נזירות שמשון, שהיא נזירות לעולם, שהגילוח אסור בה לחלוטין, ולפיכך אין לו אפשרות לגלח ולהשלים את הנזירות השנייה שלו. ומה שאיננו אומרים משום כך, שישלים תחילה את 30 יום של נזירותו השנייה, ויגלח עליהם ורק לאחר מכן יתחיל את נזירות שמשון, מבאר הכסף משנה שמכיוון שנזירות שמשון היא חמורה, שאי אפשר להישאל עליה, הרי היא חלה באופן מיידי כשהגיע הזמנה לאחר 20 יום, ואי אפשר לדחותה. הלכה יהוד, מי שאמר הרי אני נזיר יום אחד לפני מיטתי, הרי זה אסור לשתות יין ולהתאמה למת ולגלח את שיער ראשו לעולם במשך כל ימי חייו, משום שאין אדם יודע יום אותו ושמא ימות למחר, ואם כן נזירותו מתחילה כבר היום. אך הראש סובר שנזירות כזו איננה מתחילה כלל, מכיוון שהמינימום של ימי הנזירות הוא 30 יום, ומכיוון שהנזירות נקבעת מראש ביום אחד לפני מיטתו, אם כן היא נזירות רק ליום אחד, שאיננה יכולה לחול כלל. הלכה י' האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא בו, שהוא מקבל על עצמו נזירות ביום שבו יבוא מלך המשיח שהוא מזרעו של דוד, הרי אם ביום חול נדר, הרי זה אסור בשתיית יין, בתגלחת ובתומת מת לעולם במשך כל ימי חייו, שהרי בכל יום ויום יכול וצריך לבוא מלך המשיח, ואם בשבת או ביום טוב נדר נדר זה, הרי הדין הוא שבאותה שבת או באותו יום טוב שבהם נדר מותר הוא בכל האיסורים של הנזיר, ומכאן ואילך אסור לעולם, לא רק בימות החול אלא אף בשבתות ובימים טובים שיבואו לאחר ימות החול. והטעם לכך הוא שהדבר נתון בספק, האם יבוא, דהיינו האם יכול לבוא המשיח בשבת או ביום טוב, שאז הוא אסור בכל איסורי הנזיר אף בשבת וביום טוב, שהרי ייתכן שזהו היום שבן דוד בא בו, או שמא לא יבוא, שאין המשיח יכול לבוא בשבת וביום טוב. וצדדי הספק הם, האם ישנו איסור תחומין, דהיינו האיסור לצאת מחוץ לתחום שבת, דהיינו חוץ לאלפיים אמה כקילומטר, שאיסור זה קיים בכל שבת ויום טוב, האם האיסור הזה הוא אף למעלה מעשרה טפחים, דהיינו מעל 80 סנטימטרים מעל האדמה. שבאם איסור תחומין הוא אף למעלה מעשרה, הרי המשיח לא יוכל לבוא מן השמיים בשבת וביום טוב. אך קשה שהרמב״ם הרי פוסק בהלכות מלכים, שמשיח יהיה מלך מבי דוד, הוגה בתורה שיעקוף את כל ישראל ללך בה וילחם את מלחמות השם, שאז באיזשהו שלב הוא הופך להיות משיח, ואם כן הרי הוא איננו מגיע מהשמיים כלל, אלא הוא יהיה מהאנשים החיים על האדמה, ומדוע לא יוכל לבוא דיינו להתגלות כמשיח בשבת וביום טוב? וצריך לומר שזהו משום שביית המשיח צריכה להיות לכל ישראל, או לבית דין הגדול שהם באי כוח כל ישראל, והרמב״ם עצמו כותב בהלכות סנהדרין שבית דין הגדול עתיד לחזור לטבריה תחילה, ואחר כך משם לבית המקדש, ומכיוון שהמשיח ינצח את המלחמות תחילה, וכתוב בנביאים שמלחמת גוג ומגוג והניצחון יהיו על הרי ישראל או סביבות ירושלים, הרי כדי להגיע משם לבית דין הגדול הנמצאים בטבריה, שהם כבאי כוח כל ישראל יקבלו כמשיח, זהו מרחק של למעלה מאלפיים אמה, ולפיכך לא יוכל המשיח לעשות זאת בשבת או ביום טוב. ומה שמסתפקים אולי יוכל לבוא המשיח בשבת או ביום טוב משום שאין תחומין למעלה מעשרה, אף שהמשיח יהיה על פני האדמה, ומשום שבאם אין תחומין למעלה מעשרה, ייתכן שהמשיח יוכל לבוא בשבת או ביום טוב לטבריה, באופן שיעשה את הדרך למעלה מעשרה טפחים. ומכל מקום, מועיל והדבר זהו בספק האם יכול לבוא המשיח בשבת או ביום טוב, הרי ביום שנדר, באם נדר נדר זה בשבת או ביום טוב, לא חלה עליו הנזירות? שרי ההלכה היא שכל ספק נזירות להקל. אך מכאן ואילך, לאחר שיעברו השבת או היום טוב שבהם נדר, חלה עליו הנזירות, ונזירות זו היא כאמור לכל ימיו, ושבת הבאה שהיא אומנם ספק האם יכול לבוא בה המשיח, אינה מפקעת את הנזירות שכבר חלה עליו, דמכיוון שכבר הוחזק בנזיר, מעמידים אותו על חזקתו, והוא צריך להמשיך את נזירותו אף בשבת וביום טוב. הלכה י"ב, נזיר ששלמו דיינו הסתיימו ימי נזירותו, והתמהמה ולא גילח תגלחת טהרה תכף בתשלום ימי נזירותו, והרמב״ם כותב בפרק שמיני שעיקר מה שמעכב הוא הבאת קורבנותיו. וכל זמן שלא הביאם, אף אם שלמו ימי נזירותו, הרי זה אסור לגלח ולשתות יין ולהתאמה למתים, כשהיה מקודם שנסתיימו ימי נזירותו וכל דקדוקי נזירות עליו, ואם גילח או שתה יין או נטמא למת, לוקה. שאין זה רק שצריך להחמיר על עצמו ולהמשיך באיסורי הנזירות עד שיגלח תגלחת טהרה ויביא את קרבנותיו, אלא שמעיקר הדין מהתורה עדיין לא נסתיימה נזירותו, ולפיכך אם הוא עבר על אחד מאיסורי הנזיר, הרי הוא מקבל מלכות. והגמרא בנזיר לומדת זאת ממה שנאמר, כל ימי הזירו להשם על נפש מת לא יבוא, לרבות ימים שאחר מלות ימי נזירותו, כל זמן שלא גילח תגלחת טהרה, כימים שלפני מלות. וכן לעניין יין ולעניין גילוח, בכולם נאמר כל ימי. הלכה י' ג' מי שנדר בנזיר ודימה שסבר בדעתו בטעות שאינו נדר וכגון שחשב שהלשון שנדר בה אין במשמעותה לשון נזירות ומחמת כן היה נוהג יותר בנדרו שנהג כאילו לא חלה עליו נזירות כלל ושתה יין ולאחר זמן שאל על כך לחכם והוראו החכם שהוא נדר ושהוא חייב בכל דיני הנזירות הרי זה מונע את ימי נזירותו משעה שנדר דאף שבימים שלאחר שנדר הוא שתה יין משום שהוא סבר שאין הנזירות חלה עליו מכל מקום מכיוון שלמעשה הנזירות חלה עליו תכף לאחר שנדר הרי מונים מאז את ימי נזירותו והעובדה שהוא עבר על חיוב נזירותו ושתה יין אינה גורעת מימי נזירותו אך באם נטמא למת, הדבר סותר את כל ימי נזירותו, ולאחר שאיתר הוא צריך למנותה מחדש, ואם גילח את רוב ראשו, הרי זה סותר 30 יום מנזירותו, וכפי שהתבאר בפרקים הבאים. ואף שהימים שעבר ושתה בהם יין עולים לו מימי נזירותו מהתורה, הרי מדברי סופרים, מדרבנן, שינהג באיסורי נזירות, כימים שנהג בהן היתר. מפאר הרמב״ם בהלכה י' ד' כיצד הרי שנדר נזירות סתם שהיא 30 יום ונהג יתר בנדרו ששתה יין במשך 10 ימים ונהג איסור במשך 20 יום ולאחר 30 יום נשאל לחכם ואסר לו את כל איסורי הנזיר משום שאמר לו שהנזירות חלה עליו הרי זה מונע 10 ימים מיום ששאל את החכם והורה לו שהנזירות חלה עליו שבהם הוא צריך לנהוג באיסורי הנזירות וימים אלו הם כנגד העשרה ימים שנהג בהן היתר בשתיית יין כשסבר שנזירותו לא חלה. ואם שתה יין או גילח את שערו או שנטמא למת במשך 10 הימים האלו, מקין אותו על כך מכת מרדות משום שהוא עבר על איסור דרבנן. ואף שלמדנו בהלכה י' ב' שאף לאחר ששלמו ימי נזירותו, כל זמן שלא גילח והביא את קורבנותיו, הרי כאשר הוא עבר על אחד מאיסורי הנזיר הוא לוקה מהתורה, מבאר האחיעזר שצריך לומר שהרמב״ם מדבר כאן כאשר הוא כבר הביא את קורבנותיו, ומכל מקום הוא צריך למנות מדרבנן עוד 10 ימי נזירות, ובאם עבר בהם על איסורי הנזיר, הרי הוא מקבל רק מכת מרדות. ממשיך הרמב״ם בהלכת תתוו, במה דברים אמורים שעליו לנהוג איסור כנגד כל הימים שנהג בהם היתר, בנזירות מועטת של 30 יום, דיינו כשהוא עבר על האיסור לשתות יין, במשך לא יותר מ-30 יום, שאז הוא צריך להשלים את מלוא 30 הימים. אבל בנזירות מרובה, שהוא עבר על איסור שתיית היין למעלה מ-30 יום, דיו שינהג 30 יום באיסור נזירות, ואף על פי שעבר על איסור שתיית יין של נזירותו המרובה במשך כל ימיו. דלא חייבו אותו החכמים לנהוג איסור כנגד כל הימים שנהג בהם היתר, אלא דיו שינהג איסור נזירות במשך ימי המינימום של נזירות שהם 30 יום. ואם לא נהג איסור בעצמו כנגד ימי היתר, או במשך 30 יום כפי שציוו חכמים, אין נזקקין לו כלל, דהיינו שאם בא לחכם להישאל על נדרו, אין הוא מקבל אותו כלל ואין הוא מתיר לו את נדרו. וזאת ככנס שלא יבואו להקל בדברי החכמים. הלכת את זין וכל בית דין שנזקקין לזה, לאדם שעבר על ימי הנזירות שחיוו חכמים וכיוצא בו, שהם מתירים את הנדר למי שעבר על נדרו, ומודיעין לאלו שמזלזלין בנדרים, שאין הם מקפידים על כל דיני הנזירות, שאין חייבין לנהוג ימי איסור כימים שנהגו בהם יותר מן התורה, אלא זהו רק מדי רבנן, שאין זה חמור כל כך, או שירו להן להקל בזה, או שיפתחו להן פתח להתיר להם את נדרם, מנדין את אותו בית דין ההדיות, משום שהדבר יגרום לאנשים להקל בדברי החכמים, ובסופו של דבר להקל לגמרי בדיני הנדרים ובכלל דיני התורה. הלכה י"ז, האישה שנדרה בנזירות, ושלמו ימי הנזירות שהתחייבה בהם, והביאה את קורבנותיה, ונשחטה אחת מן הבהמות שהביאה לקורבן, ואף נזרק דמה על גבי המזבח, ואחר כך שמע בעלה על נדר הנזירות, הרי הדין הוא שאף על פי שעדיין לא גילחה את שערות ראשה בתגלחת הטהרה, אינו יכול בעלה להפר לה. משום שלאחר שנזרק הדם של אחת הבהמות, הרי כבר הותרה האישה לשתות יין, ואין כאן נדר של עינוי נפש שיש רשות לבעל להפר נדר כזה לאשתו. ואם שמע על נדרה קודם זריקת הדם של הקורבנות, הרי זה יפר את נדרה, משום שאז היא עדיין אסורה בשתיית יין, וזהו נדר של עינוי נפש. במה דברים אמורים שלאחר שנזרק הדם של אחד הקורבנות, הבעל אינו יכול להפר בתגלחת הטהרה שהיא בתום ימי הנזירות. אבל בתגלחת הטומאה, אם נטמאה האישה למת במהלך ימי נזירותה, שלאחר שהיא ניטרת מטומאתה, היא מגלחת ומביאה קורבנות, הרי יפר הבעל את נזירותה, אף על פי שכבר קרבו הקורבנות של תגלחת הטומאה, מפני שלאחר טהרתה, היא עדיין צריכה למנות נזירות אחרת, שהיא צריכה למנות את ימי נזירותה מחדש, והיא אסורה בשתיית יין, ולפיכך הוא יכול להפר את נדרה, משום שזהו עדיין נדר של עינוי נפש. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.